טוב, קודם כל שלום עליכם, יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת כי תישא, פרשת פרה. אנחנו, לפני שנעבור לנושא שלנו, שזה מדבר למעשה על קדושת השבת, וקצת נדבר על פרשת פרה, אני רוצה ככה לומר דבר שחשוב שכולנו נדע. אני השבוע קיבלתי בפקס הודעה מאדמו"רי קומארנה בירושלים, בבני ברק, בית שמש, שהם חתומים כולם על המסמך. אדם מסוים, מתוך כוונות טובות לעניות דעתי, הוציא את הפירושים, חלק מהפירושים של הסבא הקדוש, והדפיס אותם ללא קבלת רשות מהצאצאים של האדמו"רים. וידוע שכל האדמו"רים כתבו בספריהם שהזכות היא עוברת מאב לבן. ועל זה נגיד ניחא, אפשר למצוא כל מיני היתרים. אם נגיד הם לא מוציאים ספרים מסוימים ואף אחד מהם לא מוציא את זה שנים, אז מישהו הולך ומחליט שהוא מוציא, לא יודע. מה שקרה, שיצא ספר, חלק מפירוש לפני חנוכה, לפני פורים, סליחה, ובקריאה של מה שהוא עשה, התברר שלצערנו הרב, הביאורים שהוא נתן לדברי הסבא הקדוש גרמו לנזק, כי הוא לא הבין את דברי הסבא, ויצר מצב לא טוב, שם לא טוב ובלגן, ואצל מי שיודע מי הסבא הקדוש. מדובר על אדם שהוא בר אוריין, לא אדם סתם. ובעקבות זה החליטו האדמו"רי קומארנה להודיע בצורה חד משמעית שאין זכות לאף אחד ואין רשות לאף אחד להדפיס את הספרים של אדמו"רי בית קומארנה, אלא רק הצאצאים שלהם, וזה על פי ההוראות של האדמו"רים. יש חשיבות להוציא כתבי קודש, אבל חשוב לא פחות זה להיזהר שמוציאים להדפסה ספרים ששייכים לגדולי עולם ללא קבלת רשות. אז אנחנו אומרים את זה מתוך מודעה רבה לאורייתא, והודעה והזהרה למי שמעלה בדעתו לעשות דברים כאלה, שידע שלפחות שם הם מדברים במכתב על הזהרה והודעה שמי שיעשה זאת הם יתבעו אותו לדין תורה בפני בתי הדין התורניים, ודי לחכימא ברמיזא. חוץ מזה שאדם שעושה דבר כזה, חוששני קצת להישכן ונחש, כי הדברים הללו חמורים, והם שמרו עליהם דורות שלמים, ועל מנת למנוע איזושהי אמירה, הם הודיעו בצורה חד משמעית, ובדבר הזה אני שמח שזה יביא לזה, שהם בכוונתם להוציא את כל הספרים החדשים. הם הבינו שאם הם לא יעשו את זה, מישהו אחר יעשה את זה. לכן, באמירה הזו שלהם, הם חיזקו את האיסור. לא שהם לא מתכוונים להוציא, אלא הם יוציאו את הכל. לכן חזרה הזכות לבעליה. אז שתדעו שאם אתם רואים ספרים כגון ספר כתם אופיר על מגילת אסתר, ספרים אחרים שהם אינם על ידי הנכדים והאדמו"רים של קומארנה, את צריך לדעת שזה יצא, שיצא באיסור ואסור לקנות את זה. חלב איסור קנייה, ו צריך להיזהר מאוד מאוד בעניין הזה. ידוע שספרים שנכתבים בקדושה, יש בהם את הסגולה של הקודש שבהם, ספרים שנכתבו שלא בקדושה, לצערנו הרב, מובילים למקומות אחרים, למרות שכתובים בהם דברי קודש. אנחנו יודעים שיש דיון, ספר תורה שכולו שמות הוויה, שכתבו מין, אז דברים ברורים, כלומר זה לא משנה שיש שם שמות הקודש. כי הוא לא מקודש. אז צריך לשים לב ולהיזהר. לכן יש חשיבות לפני שקונים ספר, ולהסתכל בהסכמות ולראות האם זה נעשה ביתר. בדרך כלל, כל הספרים שיוצאים על ידי בית קומרנה, כתוב את השמות של האדמו"רים, כתוב, אתם רואים, יש לנו כתוב שזה או על ידי מה שנקרא חסידות קומרנה בירושלים, קרן דמשק אליעזר, או מכון דמשק אליעזר, או בית הכנסת של חסידי קומרנה בדבורה הנביאה בבני ברק, שזה הכתובת, או של הרבי סחר דוב מרחוב ורנר. יש עוד מישהו מחוץ לארץ, האח שמוציא ספרים שם, שהוא הכתובת, למעשה קוראים לו הרב יהושע ספרי, ובדרך כלל כשהם מוצאים את הספרים הם תמיד מביאים את ההסכמות של המשפחה, של הבני דודים ודודים, וכולם שם. ספרים אחרים יש להם הסכמות מאנשים אחרים, ואין הסכמות של הקומרנה, למעט הספר האחרון שיצא על קטן אופיר, הפרק הראשון, שיש שם הסכמה אחת של אחד מהמורי קומרנה שהוטעה, והסכמה שם היא הסכמה בטעות. אבל מי שרואה את הספר הזה שנקרא חתם אופיר קרח ראשון, ידע שהספר הזה יצא שלא ברשות, ולא לקנות אותו.
מה קורה אם מקבלים את זה מהצנה?
אם זה אחד מהדמורים...
שאלה טובה, לא יודע להגיד לך. שאלה טובה. הייתי שם אותו בבית, אבל לא הייתי לומד ממנו. לא הייתי לומד ממנו.
לא, זה לא הצעה הזאת.
אני פשוט מכיר מישהו שקיבל את זה מהצנה.
יופי, אז אני לא הייתי מעיין בספר. כי הוא נעשה שלא ברשות. ויותר מזה, דיברתי עם אדם שעבר על ביטרי הספר, דיברתי לו ביום שישי.
כדאי להחזיר את זה?
להחזיר מתנה זה לא נאה, כלפי הנותן. אז אפשר להציב את זה בבית, כמו הרבה ספרים שלא פותחים אותם. דיברתי עם אדם שעבר על הספר הזה, בן בית הרב, והוא אמר שיש שם טעויות מהותיות.
בפירוש?
כן, בפירוש.
או בכתם אופיר עצמו?
לא, הוא לקח את הכתם אופיר ואיבד אותו בלשונו. ויש שם טעויות מהותיות, והאדם שבדק את הספר הזה, הוא בקי בכתבי קומרנה באופן מדהים. זה פשוט, כמעט הוא מכיר אותם בעל פה.
זה הנכד?
לא, לא, לא הנכד. אדם שהוא קשור לקומרנה, לא בתוך המשפחה, אלא אחד מבחוץ, שמכיר את כתבי המערי כבר עשרות שנים, בקי עצום בכתבי המערי, הוא אמר שזה שומו שמיים. שומו שמיים. אז, לא להם. טוב, נחזור לעניין הדברים השמחים. אני רוצה לדבר על דבר שכולנו מכירים. מחר בערב, בעזרת השם, נקבל פני שבת מלכתה. וכל אחד, כפי ההכנה של כל ימות השבוע, מקבל את השבת. והשבת עבורנו זה דבר קבוע, אחת השבוע, אשרינו מטוב חלקנו, מנעים גורלנו, שהקדוש ברוך הוא ציוונו על השבת. אבל כמדומני שכמו כל דבר שאנחנו רגילים בו, אנחנו מאבדים את המהות שלו. אנחנו מאבדים את החדות שבעניין. ולמה דווקא אני רוצה לדבר על הפרשה שלנו לשבת? ידוע ששבת היא שורש כל הבריאה כולה. השבת היא שורש האמונה. השבת היא הכרוז הגדול ביותר שאפשר, שיהודי יכול לעשות כדי לפרסם את אלוהותו יתברך. שבת. גם בחוץ סיבה. ושבת לא עושה מלאכה. ולמה שנשמע לו? כי הוא ברא את כל העולם. והוא ברא גם אותי. והוא ברא את הכל. כלומר, כל תכלית הבריאה היא השבת. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. היחולו הזה, זה אומר למעשה, שבשבת, וזה דיון במפרשי התורה, האם בשבת, מה זה ויחולו? כי יכול להסתיים המלאכה בשבת. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל לוגים. ומשביעי, ויחל ביום השביעי דווקא, ולא לפני. לא ניכנס כרגע למחלוקת המפרשים בין רש"י לרמב"ן בספר בראשית. המפרשים אחרים איך מסבירים את זה. אבל דבר אחד ברור. קדושת השבת היא באופן שתופס יהודי בכל רמ"ח איבריו ושיסה גידיו, ובכל המציאות סביבו כולה. נאמר בתורה, אשר ברא אלוהים לעשות. ככה אנחנו קוראים בספר בראשית, בסוף הבריאה. אנחנו אומרים את זה בבית הכנסת פעמיים. פעם בתפילת הלחש, ופעם בשליח ציבור חוזר על כך. ונאמר בתורה, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. זאת אומרת, אנחנו פוגשים את המילה לעשות פעמיים. בשבת, בבריאת העולם, שברא אלוקים לעשות, והמצווה לשמור את השבת בעשייה. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. מזה משמע, שמי עושה את השבת? ישראל. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את מי או את מה? את השבת. כלומר, ישראל הם אלה שעושים את השבת. מה הם עושים את השבת? לשבת. כלומר, שכמו שחזל אומרים, יותר מאשר ישראל שמרו את השבת, השבת שמרה עליהם. אבל לכאורה פה עכשיו איך זה מסתדר? אם ישראל לא שומרים את השבת, אז אין שבת. אז איך היא שומרת עליהם? נכון? לכאורה. לכאורה. אם כל עניין השבת תלוי בעשייה של ישראל, אז אם הם לא עושים לא עלינו, אז אין שבת. המהות של שבת אולי קיימת, אבל היא לא מעצית. וכל עניין השבת מהו? לעשות. כתוב פעמיים. לעשות את השבת. השם ברא אלוקים, לעשות. אז אם ככה, אנחנו נרד רגע לטייל בספר אחר. שלמה המלך בספר משלי אומר, חוכמות בחוץ תרונה. אומר הזוהר הקדוש, כתוב חוכמות, נכון? זאת אומרת שזה עוד מיעוט רבים, כמה זה? מה זה מיעוט רבים? אנחנו עוד לא במאמר. רגע, אין דפים לכולם? יש, תחלף. מיעוט רבים, שניים. כלומר, מדובר פה על שני חוכמות. חוכמות בחוץ תרונה. מה זה שני החוכמות? אחת, זאת החוכמה העילאה, חוכמה העליונה. אם חסר יש עוד. השנייה, מה זה? חוכמה תתאה, חוכמה שהיא תחתונה. כי חוכמה העילאה, זו בחינה שאנחנו, הזוהר הקדוש, אומר בלשון חכים, ולא בחוכמה ידיעה. כלומר, זאת חוכמה שהיא מעל הדעת. בסדר? זה לא חוכמה שאדם מחכים מתוך ידיעה. זאת אומרת שמדובר פה על חוכמה פנימית עמוקה שהיא מעבר לדעת. ובדרך כלל אתם זוכרים, בסדר הספירות החוכמה היא באמת, איפה היא? מעל הדעת. נכון? היא מעל הדעת. והחוכמה התתאה, החוכמה התחתונה, היא למעשה מה שהמשנה אומרת, נובלות חוכמה. מה שנמשך מן החוכמה. העליונה. תכף נגיע. כי זה בחינה של הנובלות חוכמה, זה כמו אור ושפע שיורד מלמעלה כלפי מטה. והשפע הזה בא מאיפה? היא חוכמה. כי שניהם חוכמה. חוכמה העליונה וחוכמה התחתונה. החוכמה התחתונה היא השפע שיורד מהחוכמה העליונה. ולכן אומר הזוהר הקדוש, מה המטרה של השפע הזה? המטרה של השפע הזה זה לברר ברורים למטה. וזה החוכמה שמתלבשת למעשה בתורה. כל התורה כולה, מה יש בה? יש בה מצוות. מצוות עשה ומצוות לא תעשה. אבל המצוות עשה והמצוות לא תעשה, במהם, בגשמי. כלומר, שלמעשה כל החוכמה הזאת, החוכמה התחתונה שנגלית לעיני אדם, איפה היא באה לידי ביטוי? בתורה. והתורה היא עשייה. היא מצוות לעשות. גם לא לעשות זה לעשות לא. זה עשייה. הימנעות מעשייה זו עשייה. אני נמנע מלעשות. לכן, גם במעשה המצוות עשה, וגם במצוות לא תעשה, כמו שאמרנו, זה התלבשות של החוכמה העליונה במציאות גשמית. לדוגמה, ציצית, טלית. המצווה של הציצית, שאנחנו עושים בגשמי, בצמר, שאנחנו עושים, אנחנו יודעים שהטלית, מי שאומר את ההיא רוצן, שיש לפני עטיפת הטלית, אז מה הוא אומר? אומר שזכות בכוח התלית הזו יאיר עליי אור מקיף. לכן האדם מתעטף, הוא מקיף את עצמו בתלית. כדי שהאור המקיף הזה, איך כתוב שם בתפילה, ישמור על המין החיצוני. אז זאת אומרת שבעולמות העליונים, בחוכמה העליונה, מה זה ציציס? אור מקיף. אלא שפה זה בא באופן מעשי גשמי בציציות, בצמר. בסדר? לכן, אותו דבר, אנחנו מוצאים, שלום עליכם, אנחנו מוצאים במשכן, יש אפוד ויש את החושן. האפוד והחושן למעשה מה הם? הם דברים גשמיים, פשוט גשמיים. ויש אבנים, 12 אבנים שנמצאים בחושן, זה אבנים. זה דבר גשמי לגמרי. אבל אנחנו יודעים שהכהן הגדול שהיה מסתכל בחושן ובאפוד, מה הוא היה רואה? כשהיה שואל שאלה, היה רואה את האותיות מהירות לפי התשובה. איך? נכון, זה אורים ואתומים, יפה. אז איך הוא היה רואה את זה? בכוח מה? כנגדם יש אור רוחני, למעלה. כלומר, האבנים הללו הם גשמיים כאן, אבל למעלה זה משהו רוחני. כלומר, כל המצוות שאנחנו נתקלים בהן בחיינו, בגשמיים, למעשה כנגדם יש אור אחר, אור חי, רוחני, שהוא זה שממנו יורד השפע. הם למעשה הביטוי של השפע הרוחני כאן. אז אם אדם מברך, למעשה מה הוא עושה באותו רגע? הוא מברך על משהו גשמי. אבל למה זה כשהוא מברך עליו ואוכל אותו, הוא מכניס לתוכו מה? את הכוח הרוחני שלו. אז אם ככה, השבת, אומר הזוהר הקדוש, נקרא יומה הילאה, שבת הילאה. יש לנו יום עליון, שבת עליונה. עכשיו, צריך לשאול, למה הזוהר הקדוש מכנה את השבת בשתי שמות? מצד אחד, הזוהר הקדוש קורא לשבת יומה הילאה. מצד שני, הוא אומר שבת הילאה. מה בין זה לזה? האם זה אותו מובן? האם זה אותו עניין? כנראה שאם הזוהר הקדוש מחלק לשני מושגים, זאת אומרת שיש פה הופעה שונה בין שתי הגדרות לאותו עניין. דוגמה, אני יכול להגדיר כלי לפי הנפח שלו. הדבר הזה הוא כך וכך נפח, כך וכך סמק. יכול לקרוא לו בשם, זה כוס. בלי להגדיר את הנפח שלו. בין כך ובין כך, אני הגדרתי את הכלי בשתי זוויות שונות, את אותו דבר. זאת אומרת שלמעשה, שינוי הגדרה, זה אומר זווית נוספת להסתכל על העניין, שאותו אני מדבר. השבת, אומר הזוהר הקדוש, שבת שנאמר שבת סתם, כמו שאנחנו אומרים, במעלי שבתא, יש מעלת השבת, זה יום השבת של מעלה. כאשר נאמר בתורה ושמרו בני ישראל את השבת ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, זה בחינה, אומר הזוהר הקדוש, בחינה של כלי לקבל נוקבה, כלי לקבלת השפע. ולכן מי צריך לשמור את השבת? ישראל. איפה ישראל נמצאים? כאן, בעולם הגשמי. כן, ישראל הגשמי כאן. זו מצווה לשמור את השבת. זאת אומרת שהמצווה הזו היא מצווה גשמית, שהיא אמורה להיות כלי קיבול למה? ליומה הילאה. לא לשבת הילאה, אלא ליום העליון. בסדר? אתם איתי? נמשיך. עכשיו, אם זה נוקבה, אנחנו יודעים שהנוקבה זו בחינה של לילה. לכן כתוב, ושמרו בני ישראל את השבת, זו בחינת לילה, אומר הזוהר הקדוש. מצד שני, אנחנו יודעים שכתוב, זכור את יום השבת, בקדשו. במילה זכור, קודם כל מה אנחנו שומעים? זכר. נכון? במילה זכור, יש לנו את המילה זכר.
ויום השבת.
ויום שבת. עכשיו, זה הסוד של זיווג וחיבור בין המצווה הגשמית לבין המצווה באורות העליונים. ומה ההבדל? כשאנחנו אומרים בתורה ושמרו בני ישראל את השבת, במה בא לידי ביטוי השמירה? בעשייה, נכון? אני צריך לשמור את השבת, לעשות מצוות כאלה, ואסור לי לעשות כאלה. זה מצוות מעשיות בעולם הגשמי. שנאמר זכור את יום השבת, איפה הזכירה? כאן, בראש. אין זכירה במעשה. הזכירה היא בראש. זאת אומרת, שהזכירה של מצוות השבת מה היא? רוחני. נכון? ומצד שני, מה שחזל אומרים בגמרא, ששמור וזכור, בדיבור אחד נאמרו. מה זה הדיבור האחד הזה? הדיבור האחד הזה, זה מה שאומר הזוהר הקדוש. שבת היא בחינת יומה הילאה, שבת הילאה. שזה דיבור אחד. אלא, התופעה העליונה היא בחינת זכור. והתופעה התחתונה היא בחינת שמור. אבל שניהם מדברים על השבת כחוכמה, כמו שאמרנו מקודם, ונובלות חוכמה. שפע וירידת השפע. וזה שבת. תכף נגיע למה שאנחנו רוצים. לכן, יש סיבה להבין מדוע שמור זה נוקבה, לילה, וזכור זה יום. כתוב בפסוק, שאנחנו אמרנו, זה שמי לעולם וזה זכי לדור ודור, אבל חז"ל דורשים כל מיני דרשות בעניין הזה. אבל חז"ל אומרים בגמרא, שמי עם יה, עם אותיות י' וה, זה שסה, נכון? זוכרים עוד. שין מ' י' ועוד 15, כן? 375. וזכרי עם ו' וה, זה רמח. כלומר, שמות הוויה, שזה מתחבר עמה, שמתחבר שמי עם אותיות י' וה, הגימטריה שלו, שין סמך, וכאשר אותיות דבר ה' של השם מתחברות עם המילה זכרי, זה שמי וזה זכרי, זכרי עם ו' וה, מה שנשאר, זה רמח. כלומר, שבשם הוויה מה יש לנו? כל המצוות, כולם. כל המצוות, כולם, מצויות ביוד כבדכה. לכן הסבא הקדוש, באחד העבודות הגדולות ביותר, אני לא ראיתי הרבה שעשו את זה, באוצר החיים, כותב על כל מצווה ומצווה, באיזו אותיות, בעשרת הדיברות זה נמצא. על כל האות ואות. הוא עובר את כל האותיות של עשרת הדיברות, ותריאג מצוות נמצאות שם. כי הכל משורש אחד, מאנוכי הוויה אלוהיך. עכשיו אנחנו מתקרבים אל השבת. אנחנו יודעים שיש שני דרכים בעבודת השם. יש עבודה באהבה ויש עבודה ביראה. נכון? אהבה ויראה. שני דברים שנמצאים בשני קצוות. אהבה היא שורש כל המצוות עשה. היראה זה שורש כל המצוות ועוד תעשה. למה? כי אני מפחד, אסור לי לעשות, אני מפחד. יש לי יראה, אני לא רוצה. למה אני לא, איך חז"ל אומרים, אדם שלא יבוא ויגיד, אי אפשר לי באכילת חזיר. אי אפשר לך, אתה שקרן. זה לא אמת, אפשר לך. תראה, תשים צלחת, זה יותר יכול לאכול. למה אי אפשר, אתה אפשר? אלא אפשי ואפשי, אני יכול לאכול. אבל הכל בוא רוצים לא לאכול. אז יש לי יראה לעבור על דבר, אבל אני לא אוכל. זה עבודה יראה. כלומר, המניעה מלעשות עבירה תבוא רק מתי? כאשר אדם ירא מהקדוש ברוך הוא. כי אם הוא לא ירא מהקדוש ברוך הוא, מה ימנע ממנו לעשות חטא? מי רואה? מי שומע? מי דיה? לדין ולדין. אז אני לא ירא. אני רוצה מה שאני רוצה. איך אומר אברהם אבינו? אם אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגו לי על דבר אשתי, כלומר דבר פשוט. רוצים לקחת את אשתי, יודעו לך אותך, מה קרה? שום דבר. אנחנו רק מקפידים על מצווה אחת, עריות. לא תרצח, מה אכפת לנו? אבל גם לא תרצח, גם כן, בנוח יצטבו עליו. לא, זה ידוב, זה לא מעניין. אנחנו רק דואגים מצווה אחת, עריות. אז איתי אלמנה, ועכשיו הכל בסדר. כלומר, אם אין עירה, עירת שמיים, אז אדם יכול לחטוא בקלות, אין מה שיעצור אותו. לכן כל מצוות לא תעשה, הם מצד העירה. מצוות עשה, הן צריכות לבוא מצד האהבה. אני מקיים מצוות, אני מניח תפילין, אני שומר שבת, אני מכבד הורים. זה בגלל שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא. הוא ציווה עליי, וזה לטובתי שהוא ציווה עליי. אני אוהב אותו, על מה? על זה שהוא נתן לי את האפשרות לעשות. המצוות עשה, אם היא באה באהבה, אז היא יותר, מה שנקרא, חיה, יש לה יותר כזה כיף פנימי, אדם שמח עם מה שהוא עושה. איך אתה יכול לראות, למשל, אדם, וכולנו מכירים את זה, יש כל מיני מצוות שעברנו בחיים שלנו, שהיום קוראים לזה החבר'ה, הוא מתלהב, הוא מתלהב. הוא איזה אחד ככה, ודביקו, זה היה מתלהב מאיזה נענוע בלולה. אחד מתלהב, הוא עשה איזה מצווה, הוא מתלהב ממנו. כי הוא עושה לי מהרמה, אז הוא מתלהב. לכן, כדי להבין את זה, משל למה הדבר דומה. יש אדון ויש לו עבד. אבל אתם יודעים מה? הרוויח, קנה לו עוד עבד. יש לו שני עבדים. אחד העבדים, כל מה שהוא אומר לו לעשות, הוא אומר לו, תודה רבה, איך אני שמח שנתת לי לעשות לך. והוא רעד, והוא עושה. והשני, יש לי ברירה. הוא עושה. שניהם עושים את אותה עבודה. אבל ממי מרוצה יותר האדון? ממי טוב לו יותר האדון? ממי הוא מרגיש מחובר יותר? רוצה לתת לו יותר? רוצה כאילו, כמה עם הפנים לפנים? אז בוודאי העבד שעושה את הכל באהבה. הוא עבד, אבל הוא כל פנים, תודה רבה. אני שמח לעשות לך. כי אתה, אדון. זה שני סוגים של עבודה. אבל העניין, צריך לבוא הרבה יותר עמוק. אדם שעובד מהאהבה, גם בעבודה קשה, הוא מייגע. כשאדם קשה לו, הוא מצליח בכוח האהבה לאדון לעשות את העבודה. לא שהוא לא עייף, ולא שלא קשה לו, ולא גם שהוא לפעמים גם במועקה. אבל האהבה היא זאת שגוברת בסוף, הוא עושה את העבודה מתוך רצון. הוא עם כל הקושי. לעומת זאת, העבד השני, שעושה את זה בגלל הפחד והיראה ממחוסר ברירה, הוא יעשה את העבודה. אבל ככה היא תיראה. גם הוא ככה ייראה. זה יהיה לצאת ידי חובה, זה יהיה ללא רצון, זה יהיה בכפייה, זה יהיה חסר טעם. זה יורגש. איך אמר פעם מישהו? הצבא צועד על קיבתו. כך אומרים, יש איזו אמירה כזו. שצבא צריך לאכול, נלחמים בו מלחמים רעבים. צריכים לדאוג להם לאוכל. ומי שהיה בצבא יודע שהספקה בצבא, יש לה איזה מין קו, יש איזה כללים. ואתה יכול לשבת במוצב, או באיזה מקום, מביאים לך אוכל ורמה גבוהה מאוד, כל מיני מוצרים, חומרי גלם, ואתה רואה את האוכל מגיע ואתה מוריד את זה מהמסעית, ואתה אומר, וואה, היום יהיה לנו ארוחת צהריים, איזה יופי, איזה מותרים יש פה. ואתה מגיע לצהריים, ואתה אומר, מתחיל אורחים, הוא מעדתי שם, אתה לא יכול לאכול כלום. זה שרוף, זה לא טעים, זה. כי הטבח לא בסדר. אתה נכנס למטבח, אתה אומר, תגידו, מה קרה פה? איך אפשר לקחת דבר כזה טעים, ולהפוך אותו למאכל, כמעט מאכל בהמה? אתה רואה טבח שיושב, מדוקר, אומר, מה, דפקו לי שבת. אין לי, לא בראש שלי, אין לי מצב רוח, ואתה אוכל את זה. כן, אתה אוכל את זה, כי אתה רעב. כן? לעומת זאת, יכול לבוא מקום אחר, למקום שבמוצבים, איפה שאין קירור ואין חשמל, נותנים רק מנות סגורות כאלה, פחיות, שלא טעם ולא ריח, ועומד שם איזה טבח, ומכין לך חביבי, ארוחות ומנות. ואתה אומר, תגיד לי, איך עשית מזה את זה? אומר לך, זה מהלב, זה מהלב. והוא צודק, זה מהלב. הוא עושה זה באהבה כל כך גדולה, שהרעיונות שיש לו, והמחשבות שיש לו, והאהבה הזו, נכנסת לאוכל. ומכלום הוא עושה אוכל. ואתה אומר, ריבונו של עולם, תראה מתי הבדלי. כלומר, העבודה באהבה היא עבודה שמוסיפה גם טעם, גם ריח לעבודה. עכשיו נגיע לשבת. כתוב הפסוק, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם. כלומר, יש תפקיד נוסף לשבת. אומרת הגמרא, למה אנחנו לא מניחים תפילין בשבת? כי התפילין זה אות, והשבת היא אות, ולא צריך שתי אותות. יש אות שנקרא שבת. מה האות של התפילין? זה אות שאני מאמין בקדוש ברוך הוא. מה זה השבת? אני מאמין בקדוש ברוך הוא, לא צריך את שניהם. לכן אנחנו פטורים מתפילין בשבת. בשבת התפילין מוקצה, אסור לגעת בהם. זאת אומרת שיש בזה מושג שצריך להבין מה זה לעשות את השבת. האדמו"ר היה אומר, הרי ראוי היה לומר מה, ושמרו בני ישראל את השבת לדורותם. מה אינן לעשות? אני שומר שבת, ואני צריך להעביר את זה לדור הבא, לבן שלי, ולנכד שלי, ולנין שלי, שצריך לשמור שבת. בשביל מה התורה באה ומדגישה לעשות את השבת? לכאורה מיותר. וכך היה אומר הרבי, נראה לומר, ואנחנו שומעים את זה בציבוריות הכללית הישראלית, איזה יופי, סוף סוף באה השבת, נוכל לשבת בבית, לנוח מכל השבוע, לנוח, לאכול טוב, לישון ככה, חבר'ה, איך אומרים, לסגור שעות, להשלים שעות, שזה שבת. יש כאלה שנותנים טעם לשמירת שבת כדי שהאדם ינפוש בשבת. איך כתוב בפסוק? למען ינוח, שורך וחמורך. והחמור שלך צריכים לנוח. הנה, כן, שבת מנוחה. זה יום סלבט, יום סבבה. שבים, ישנים טוב, אוכלים טוב, ומעבירים את הזמן במנוחה. אין טלפונים, אין איזה פתאום איזה מישהו ש... אתה חייב לו כסף שמתקשר. שקט, סוף סוף שקט. וזה גם מועיל לבריאות, לא? מנוחה מועילה לבריאות. בריאות הגוף, חיזוק האיברים. לכן צריך, שצריך שביתה יום אחד בשבוע. ככה גם חשבו הגויים. אנחנו רואים באמת שהמוסלמים קבעו להם יום שישי. יום בשבוע, לנוח, תפסיק את הכל. הכופרים האחרים, קבעו להם יום ראשון, יום של יום כיף, עושים, מטיילים, יום לצאת מהשגרה. כלומר, עצם הרעיון שצריך פעם בשבוע לעצור ולתת מנוחה לגוף, כולם עושים את זה.
גם בקיבוצים,
כן, אבל זה במקום שבת, אבל קובעים איזה יום, או יפה. כן, אז הרגע היה אומר, אז ייתכן גם יום אחר. אם העניין של השבת זה לתת מה שנקרא יום כיף לגוף, אז אפשר לבחור כל יום אחר. אפשר בקיבוץ להחליט שיום שלישי זה יום של בריכה ויום כיף וכולם עושים לים, אז יהיה יום שלישי שבת. כי אם עיקר השבת זה הגוף, אז תקבע לך את זה שאתה רוצה בשבוע. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? זה מזכיר שהגמרא דנה במסכת שבת, שאם אדם לא עלינו טס במטוס ו... לא יודע, משום מה הוא אכל שום נגיד, והריח לא סובלים אותו, פתחו את הדלת, זרקו אותו למטה. זהו, השבוע צנח בשלום, ונפל באיזה מקום, באיזה אי בודד, באמצע הים, לא יודע מה קרה לו, מה נפילה הוא נרדם, כתב מכה, לא יודע מה נרדם, מתעורר אחרי זמן, אין שעות, הוא לא יודע באיזה יום הוא. אומרת הגמרא, שיספור מעכשיו, שישה ימים, יום השביעי שבת. ואם זה נפל יום שלישי, בסדר, זה שבת שלו, שבת פרטי. זהו. אבל פה זה אנוס, זרקו אותו מהמטוס. אבל זה לא של שבת של מנוחת הגוף. לכן אומר הרבי, שהשבת זה מופת חותך. נגד זה שמי שחושב שהגוף זה העיקר. למה? אנחנו יודעים מתי נצטווינו על השבת. מתי בני ישראל שמרו פעם ראשונה על שבת? איפה הם היו? במדבר. והאיש אכל מכושר של ציפי יום בנבט. ואנחנו יודעים שבמדבר הם לא עבדו. אכלו מן, מלאכים דאגו להם להכל. הם היו ב... גם לא הלכו, העננים נחו אותם. העננים נחו אותם, זה הרשעים, בינונים, צדיקים.
הם
נחו
את המן, הם
הפכו
לחם וזה.
כן, אבל הצדיקים עשו את זה, יכולים את זה, תראי לי איזה גבר עשה את זה, תספר לי על זה. יפה. אז, ומה את זה? עבודת גוף לא היה להם. וקושש עצים, קושש הגבר, אבל איפה עוד אותה אישה? עכשיו, ומה את זה עבודה לא היה להם? טלפונים בטח לא היה להם, וטרדות של חובות גם כן לא כך היו להם. דין ודברים בינם לבין עצמם היו להם, יכול שכנים היה שם יופי, אנחנו רואים בפרשת יתרו.
גם בשבת.
אבל כן, אבל היה להם זמן, לא היו יפים. והנה, איפה מצטווים לשמור שבת? דווקא שם. מצוות השבת היא לא קבועה במצוות הארץ, כמו שאר המצוות שקיבלו במדבר, ולא עשו אותם. ביקורים, פאה, לקט, שכחה, לא קיבלו אותם. כי לא היה שייך. שבת במדבר, במקום... שאתה לא צריך לעשות כלום, זו הוכחה חותרת שזה לא הסיבה. תראו לעצמכם שאדם שהוא בעל בית מלון, והוא יושב לו אי שם בקומה האחרונה, הכי טוב פעם, בפנטאוז שם למעלה, בסוויטה הכי מפוארת שלו, והוא לא עושה כלום. כולם זזים לו, עובדים לו, יש לו מנהל של המלון, הוא רק בידי פעם ככה מתקל, מאיר הערות, הוא לא מתעייף. פיזית. אז הוא יגיד, לא צריך שבת בכלל.
האמת היא שזה
עייף. כן, בראש. כן,
הוא נהיה עייף יותר.
כן, כי הוא לא עושה. אבל, אנחנו מבינים שהאדם שלא עושה, לכאורה, לא צריך שבת, כי הוא לא מתעייף. הוא לא צריך שבת. וכאן זה לא הוכחה. לכן הרבי אמר, גם במדבר שהשם ציווה על השבת, הצטוו במראה. ואז לא תרודים במלאכה, ולא חרשו ולא זרו, ועל כורחך, כי היום בעצמו מקודש קודש קודשים. וזה הברית שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. שאנחנו שומרים שבת, לא בגלל מנוחת הגוף, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא קבע את השבת. לכן נאמר לעשות את השבת. ומי עושה את השבת? ישראל. יפה מאוד, זה בדיוק מה שהגמרא אומרת, שבליל שבת אדם מקדש, כי הוא צריך להיות זה שמושך את נובלות החוכמה, את השפע למטה. בשבת אדם לא עושה קידוש, אדם מברך על היין, זה ההבדל בקידוש. והקידוש של יום שישי אומר ברוך הוא לשמיים וארץ, ואחר כך אתה אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר גידל שמיים ושמים, נכון? ושבת הדברים אתה בא לנו, אתה בקודשו, אתה מקדש, אבל היום הוא מקודש. זה מה שאמרנו בזוהר מקודם. שהלילה של השבת מה הוא? נוקבה. אז נקבי, צריך לקדש, כדי להביא לשפע. היום? מקודש לעצמו. וזה מה שהזוהר הקדוש חילק. יום הילה, שבת הילה. מה שנאמר יום הילה זה ערב שבת. מה שנאמר שבת הילה זה שבת ביום. לכן, אמר הרבי, זה האות, ומה האות? זה מראה על חידוש העולם ויציאת מצרים. כי מה אנחנו רואים בקידוש? אנחנו מזכירים את מה? ויחולו השמיים והארץ, בריאת העולם, ואחר כך מה אנחנו אומרים? יציאת מצרים. מזכירים את יציאת מצרים. וזה כוונת ושמרו בני ישראל את השבת. כבר במדבר, שישמרו אותו מיד, ולא לחכות לארץ ישראל, כדי לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, על ידי מה? שישמרו אותו עכשיו, מיד במדבר, ויעשו אותו על ידי כך, לדורותם ברית עולם. ולא שיגיעו פעם לארץ ישראל וכו'. ולא למען ינוח הגוף. עושים את זה עכשיו לדורותם, ולא על מנת שהגוף שלי ינוח בשבת. כי הידע שמירה עכשיו במדבר, שלא צריך לנוח של הגוף, זה הוראה לדורות. כי אין הכוונה שהשבת היא לגוף, אלא לקדושת עצמותו של יום. והדורות שבאו לארץ ישראל, ימשיכו בדרך הזה. עכשיו, אמרנו שזה כתוב ושמרו בני ישראל את השבת. אבל איך יש את העניין עכשיו של זכור את יום השבת? לכן כל ימות החול, יעסקו במלאכה. רבותיי, תראו, זה דבר גדול, אומר הרבי. אני זוכר שפעם אחת שאלתי אותו, כשבא בחור להתייעץ עם הרב, אתה הרבי, בא אליך בחור, אומר, רבי, אני רוצה לשבת ללמוד כל היום תורה. נו, מה אתם רוצים? יגיד הרב מיד, הרוך הבא, יובי. הרבי לא היה כך. אמר לו, רגע, נו, יופי, שרקוח הזה שאתה רוצה ללמוד כל היום תורה. שאלה, השבר שלך הוא עשיר? לא. הוא התחייל לפרנס אותך? לא. נו, אתה הולך לעבוד. תקבע איתים לתורה. ככה הוא היה אומר. תראו איך הדברים באים לידי ביטוי פה. כל ימות החול אדם צריך לעסוק במלאכה. שכתוב בתהילים יצא אדם לפועלו. השמירה של השבת ולעשותם, הכוונה היא כל שקט ימי העבודה. אדם צריך לעסוק במלאכה. ולא ישמרו את השבת כדי להניח לגוף, כי כמו ששמרו במדבר, שלא היו צריכים לגוף, אלא יקדשו את עצמם ביום השבת. כך זה יהיה לדורות, כך זה יהיה עוד. איך אני מבדיל מיד, איך אני מבדיל במשהו שהוא סמל? האם סמל אני משתמש בו כל הזמן? אלא רק בטקס שצריך לשים את הסמל. וכך הוא מיוחד, וכך הוא בולט. וכך אני מראה אותו. אם אני הופך סמל למשהו נדוש ורגיל, הוא מאבד את, הסמליות שלו. הוא כבר, די, הוא לא סמל. הפסדתי אותו. לכן האדם בכל ימות השבוע יצא אדם לפועלו. זה לא סותר קביעת עתים לתורה, ודאי. מי שיש לו אפשרות ללמוד תורה ויש מי שיפרנס אותו, מותר לו. אבל כל האחרים צריכים לעבוד. כדי להרגיש את ההבדל של השבת שהיא אות, שהיא קודש, והיא לא רק למען ינוח. ומדברנו נבין מה שנאמר לדורותם, שמתם לב הפסוק? אנחנו יודעים, הקומרנה מקפידים על המילים. כתוב לדורותם חסר וו. ואנחנו יודעים שוו מה מסמל בפנימיות? את הורדת מה? השפע. היא עולה מלמעלה ומושכת למטה. וכשיש נון סופית היא עוד יותר ארוכה. שפע יורד יותר למטה. ואיך עוד וו כתובה? עם יוד קטנה, נכון? יוד ויורד למטה. מה זה היוד? חוכמה. מה זה השבת? חוכמה. חוכמה הילה. חסר וב במילה לדור אותם. אז במעשה אפשר לקרוא את זה קודם כל לדור תם. נכון? לדור ותם. השבת יש בה כוח להחזיר את האדם לתמימות הראויה לו. כי כשאדם אומר, רגע, השבת היא אמונה בבורא, השבת היא אמונת חידוש העולם. זה תמימות שאין כמותה. שאדם מאמין באמונה שלמה. זה, מי שתמים יכול להגיד את זה. פשוט מאמין באמונה שלמה. מי שיש לו קרושיות ושאלות, אז זה לא תמימות. זה בירורים. קודם כל, לדור אותם. יש מקום בתורה שכתוב שני ורים חסר. זה ממש לדור תם. אבל, מפני שכיוון שמתקדש היום, מה אנחנו עושים? הרי איך אנחנו מקבלים את השבת? צריך, לא, עוד לפני. אדם מכין את ביתו. נכון? הצעתי מיטתי, הדלקתי נרותיי. נכון? אדם מכין את דירתו. החלפתי סמלותיי. כלומר, יש לנו שלושה דברים, שימו לב. מיטה, בגד ונרות. נכון? זה מה שאנחנו רואים בתפילה. זה מטילה כזה שאומרים. כשחוזרים בית הכנסת, יש תפילה, ריבון העולמים, שאחרי בן שלום עליכם אשת חי, שיש מי שנוהג לומר אותו, זאת אומרת, ברכו לי מלאכים הקדושים, שהחלפתי מיטותיי, וצאתי מיטתי, החלפתי סמלותיי, והדלקתי נרותיי. לכבוד השבת. כלומר, האדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני עשיתי את כל ההכנה לקבל את מה? את השפע, את קדושת השפע של שבת. עכשיו מה תעשה?
תן רשות לשני מלאכיך שמלווים אותי מבית הכנסת לברך, להוריד את השפע. מי הם שני המלאכים הללו? כולנו יודעים. זה המלאך הטוב והמלאך ההפוך ממנו. אבל אם מלאך ההפוך ממנו רואה מיטה מוצעת של נרות דולקים וכרזיסים לאותיי, מה הוא אומר? גם ברוך יהיה. כלומר, למעשה הם הופכים להיות מה? שניהם צינורות של שפע. ועכשיו, מתי אנחנו אומרים את זה? בלילה. נכון? אין ביום. למה אנחנו אומרים את זה בלילה? כי כניסת ליל שבת היא בחינת נוקבה. זוכרים? הם מורידים את השפע לכלי. בשבת לא צריך. לכן איפה כתוב לגבי עונג שבת? באיזה חלק של השבת?
ביום.
ביום. וקראת על השבת עונג? זה יום השבת. יום השבת. בליל שבת, בדרך כלל, אנשים סועדים, לומדים, הולכים לישון כי צריך לקום ותיקים, או לקום למניין. אז יש מצווה לישון, זה המצווה. עיקר המצווה ששינה בשבת, זה בלילה. ביום אפשר קצת להוסיף. זה הידור מצווה. אבל עיקר השינה בשבת מתי? כמו בלילה. כן, זה בין מנחה למה לסעודה שלישית. לכן, מה שכתוב בדורותם חצר וב, זה מפני שכיוון שהתקדש היום בדירה של כל יהודי מישראל, נר דלוק, שולחן ערוך, הדירה מתוקנת, כמו דירה של חתן וקלה. אדם מתחתן, הוא מכין את הבית, מקבל את הקלה. והקלה היא השבת. ולעולם לא מכניסים את הקלה, אלא לדירה מתוקנת, לכבודה, לפי כבודה, כפי שראוי לה. לכן, אומרת התורה, לאסוף את השבת. מה פירוש? להכניס במעשה ההכנה לכבוד שבת את הקדושה הראויה לקבל את פני השבת מלכתה. לא. אתה תתחתם ותיקח שליח שיכניס את אשתך הביתה? החדשה? לא נראה לי. לא, לא, זה כבר לא שליח. לא, זה כבר לא שליח. אבל אתה אמרת שאתה הכנסת אותה הביתה, ולא שלחת שליח שיקח אותה. כי יש בעיה בזה, זה דין ייחוד. אם מישהו אחר לוקח אותה הביתה. לקדש. אבל עוד פעם, הקידושין זה לא חופה. הקידושין זה שאדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, וזה האירוסין. מה שנגרד בחז"ל ובגמרא או בדיון ההלכתי, כן, אסורה מן האירוסין. לכן, נשואה מן האירוסין. לכן כשאתה נמצא בחופה, מה אתה אומר? אשר אסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות לנו. למה? כי אסור לאדם לבוא על ארוסתו. כי עדיין לא היה חופה. וחז"ל רוצים לתת דוגמה שלילית למי לדברים מסוימים, כמו שחתן בא לארוסתו בבית אביה. זה ביחד, היום זה ביחד.
לא כמו שהפעם.
לא, בזמנם היה הפרדה. היה אירוסין והיה קידושין. היום חיברו את זה. עושים את זה עם בחופה, עצמה, אחד אחרי השני. אז הברכה הראשונה זה ברכת האירוסין, ואחר כך מברכים הגפן בשבע ברכות, זה היה קידושין.
אז היום האירוסין שזה רק סתם מנהג.
לא, זה לא מנהג. זה חלק מהסיכום. זה מה שנקרא תנאים. עושים את התנאים שם בחופה. שם הבעל, ככה, תנאים מוקדמים, ומיד לחופה. כי בימיהם, כמו שכותב הרמב״ם, אדם היה מקדש אישה, ולא הולך לאביו, אומר, תחתמו לי על המשכנתה. היה הולך לעבוד. כדי לקנות דירה. אז היה צריך זמן. תאמין, היום, אחד בא, זה כמו שאבא שלי, שיהיה בריא, תמיד היה אומר, כל פעם שבא איזה ילד עם, טוב, היום כל האחים שלי כבר נשואים, אז אני יכול כבר לדבר חופשי. אבא שלי תמיד היה אומר, אני התחתנתי ראשון, הייתי הבכור בבית, נישאתי ראשון. אחר כך זה התחיל. אז אבא שלי אומר, כל פעם הבאים זורקים לי רימון, וזהו, תסתדר עכשיו, בום! מזל טוב, מזל טוב, עכשיו לך תחפש. בקיצור, זה לא כמו שיש היום, שבאים על ההורים, וההורים צריכים לפתור את הבעיות. בזמנם יהודי היה מקדש, היה יודע שעכשיו הוא צריך ללכת לעבוד. להתכונן. אדם צריך להכין את השבת כמו שהוא הולך להכין בית לקלה, והקלה זו השבת. ושנכנסת הקלה, נכנסת החופה, היא לבושה יפה. יש מנהגים שונים בעדות, אבל החתן, כל התקופה הזו שהוא היה עובד, הוא היה שולח לקלה כל הזמן מתנות במשך השנה הזו. שולח מתנות. זה שהיה שולח תכשיטים והיה שולח בגדים, למה? כדי שהיא תבוא יפה לבית. מכוונת. לכן, כלי הקודש שלנו בשבת הם מה שאנחנו מכינים לא רק בשולחן ובנרות ובקסות היפה, אלא גם בתוך האדם. לכן כתוב בפסוק, והיה ביום השישי, לא בשבת, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו לשבת. כלומר, ההכנה לקבל את קדושת השבת היא ביום השישי, שצריך להכין את הכלים להכנסת הקלה. אז מי שמהלל את השבת בצורה הזו, השבת בעצמה בא לפני הקדוש ברוך הוא, אומרת לו, נו, זה אלי ואנדר. זה אומר, זה הפסוק, כחלה תהדק אליה. כמו קלש, מקושט, ובן מקושט. ואז בא השבת ואומר את הקדוש ברוך הוא, הנה בניך קיימו את תורתך. ולכן נאמר לגבי שבת, ביני ובין בני ישראל. איך אומרים? ביני ובינק. זה לא איזה... אין הרבה מצוות שנאמר עליהן, זה ביני ובינך. פה ברור שכל המצוות זה בין אדם למקום. אבל פה יש הדגשה, שהמצווה הזו יש בה קשר מיוחד בין הקדוש ברוך הוא לאדם. ביני ובינך, מה? אות לעולם. זה לא רק השבת, זה אות ביני ובינך, זה הסכם הדדי של שפע עליון שאני זימנתי לך ואני מכין לך. אתה רק תהיה מוכן לקבל אותו. ומה זה? לעולם, לעולם הזה ועולם הבא. לכן, כוחה של השבת, שמעתי בשם רבי ברוך ממזיגוש, נכד הבשט, שאמר על האמירה שאומרים שגן עדן הוא הגדול. הוא אמר, לא, לא, לא. גן עדן מקבל את כוחו מהשבת. השבת יותר גדולה ממנו. כי השבת היא מקור כל הבריאה כולה. היא שורש כל הבריאה כולה. לכן, אנחנו מבינים מה שכתוב בספרים, גם בספרי המוסר, שאדם צריך מאוד מאוד להיזהר ביום השישי ממה? כולם מכירים את זה, רבותיי, לא לברוח. מהמציאות בבית. בערב שבת, בגלל גודל מעלת קדושת השבת, מגיע בעל הדבר ועושה הכל כדי שמישהו יצא מהכלים. הכל. ותמיד מישהו יצא מהכלים. תמיד. ועל זה צריך לעבוד. כי באשריהם של מי שלא.
זה מאוד פשוט, אתה מגיע הביתה אחרי שעה לפני שבת.
או, אז זה פתרון.
אין לך זמן.
או, זה פתרון, אבל מסכנה אישה, איך אתה מכין? זה מה שהכנת? אז לכן צריך שהאדם יכין בעצמו. רבה היה מולך שיבותה, אין לשלוח, זה אתה. אתה בעצמך תכין. לכן, והכינו את אשר יביאו. אם האדם יכול לסמוך על הילדים, זה בסדר, אבל תהיה שותף אתה בפועל, כך מטטט את התה, תשטוף, תעשה אתה משהו. לא, אתה בידיים שלך תהיה שותף במשהו, כי אז אתה מכין אותך. זה ההכנה שלך. איזה כיף לילד שעושה, הוא מכין את עצמו, הוא ירוויח. ולכן בעל הדבר נכנס שם. כדי לעורר כעס, כי ברגע שיש כעס, מיד אין שכינה, אין קדושה. זה מיד. זה לא תהליך. כעסת, נגמר. עכשיו תתחיל לעבוד מחדש. וזה קדושת השבת. לכן השבת היא אות סימן. ושימו לב שהמילה אות, מה היא? א', ההתחלה, הו' שמורידה את כל השפע, עד האות ת' בסוף. זה אות. בכוח אות יש את הכל בכל מכל כל לאדם.
חסר בה רק שש. איפה השש החסר באות?
איזה שש חסר?
שבת זה כנגד כל התורה כולה, נכון? באות זה 607. 607. 400.
זה בכלל לא מתקרב. זה בכלל לא קשור. אבל זה רעיון יפה. אז אני אגיד לך איפה. אני אגיד לך איפה. תסתכל. האות א' זה שם הוויה. נכון? והאות ת' מה היא? איך היא בנויה? מרש ובב או משלוש ובים. ויוד. נכון? נגיד רש ובב. בסדר? רש ובב כמה זה? 206.
זה
מה שחסר לנו. הכל רמוז באות. המילה אות היא לא רק הסימן. תקשיב מה שאתה אומר, אות. א', ב', ג', יש הכל. זה בעיניי של השבת. אנחנו אשרנו בטוב חלקנו, מה נעים גורלנו, ויש לנו עוד 5 דקות אולי ככה. אני רוצה, ברשותכם, משהו לפרשת פרה. פרשת פרה אומרת התורה, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום. זה אנחנו נקרא השבת. בעניין פרה אדומה, על פי הסוד, זה מיתוג דינים קשים, לכן היא אדומה. לא ניכנס לזה כל כך. והמילה מום, שתדעו לכם, שתעשו גימטריה הרגע, תספרו כמה זה מום. שם אלוקים. נכון? האותיות הללו, שלושת האותיות הללו, מום, זה שלוש האותיות האחרונות בשם המפורש. אז זה אומר, שלמה המלך, יפה את רעייתי, שיר השירים. ומום אין בך.
של
עין בית. כן. ומום אין בך. אבל שימו לב, לא כתוב מום אין בך, כי אז כביכול אין שם אלוקי. ומום אין בך. הכוונה פה במידת הדין. זה אין בך. הפרה, למה היא באה? פשוט, וזה גם נורא התחבר יפה לפרשה שלנו. תבוא אם, תקנח, זו אבנה. נכון? היה עגל. מי מוליד את העגל? פרה. משה רבנו עליו השלום, מצטווה שתהיה פרה זו נלקחת למי? דווקא אליו. ויקחו אליך. מה הבעיה? שיתנו אותו לארון. הרי אתה לשחוט אותה. ייתנו לאלעזר, הרי שוחטים אותה בחוץ. למה משה? בוא נראה. בסדר? בוא נראה. שנאמר ויקחו אליך. משום שלמשה, רבותיי, היחיד מכל הנבראים, שהתגלו לו כל סודותיה וטעמיה של פרה אדומה. לכן הוא היחיד שיכול לקבל אותך. הוא היחיד שיכול להבין את שורש המצווה. איך אמר שלמה המלך? אמרתי איך כמה? היא רחוקה ממני. הוא חקר וחקר ולמד את נושא פרה אדומה, וברור לנו שהוא היה חכם מכל אדם והבין הרבה דברים שאנחנו אפילו לא מסוגלים לחשוב שהם קיימים. הוא אומר, והיא עדיין רחוק ממני. לא ירדתי לסוף העניין. משה רבנו כן. בעיקר אבל, אמר הרבה, אתם יודעים מה קיבל משה בעניין של פרה אדומה? זה להיזהר ממנה. כי הפרה אדומה עומדת לדינים קשים. ולכן, צריך לבאר. לפעמים האדם נדמה בנפשו שהוא אדומה תמימה. מה פירוש אדומה תמימה? שאין בו שום צד רע בכלל, וגם הדינים שלו הוא בסדר איתם. גם הם מצד בסדר. ומזיק את עצמו צדיק. צדיק תמים. אלא שאם הוא יבדוק, הוא ימצא בחינת פרה. רבותיי, כשאנחנו רוצים להגיד שמשהו מתרבה, יש מילה אחרת שאנחנו אומרים. פרה. אותיות פרה. ו... שתקנח צועד בנה. צריך עכשיו, יש לך קלקולים, אני אדבר לך, אבל צריך מישהו לנקות את הלכלוך הזה. דוגמה מצאנו, באנשים גדולי עולם, דואג האדומי, שהיה לומד עם דוד המלך. למה אומרת הגמרא, קרה שמו דואג? היה גורם לדוד לדאגות, היה מקשה על קושיות, דוד היה נחת לתרדות, בואי נחת, נחת קושייה. אדם כזה גדול, ותראו לנו הגיע. אחיתופל, האחי, רבי אלופי יהודאי, תראו לנו הגיע. רצה לי גדול. חשב שהוא מופלא. הוא כבר אמרו רבותינו ז"ל, שבמצווה הזו רומזת לבחינת ניצוץ משה, שבכל יהודי, מה זה להיקחו אליך פרה אדומה תמימה? למה הוא צריך אותה? מה את משה רבינו צריך לעשות עכשיו? הביאו לו פרה. מה הוא צריך לעשות עכשיו? לבדוק. שמה? שאין במו. רק הוא יכול היה לבדוק, כי רק הוא הבין אותה על כולה, על כל צדדיה. כל יהודי יש בו ניצוץ משה. כל יהודי צריך לבדוק את עצמו. בחקירה ודרישה. לכן, אני אתמצת, אני לא אעבור על הכל, אדם מישראל שמדבק את נפשו, רוחו ונשמתו בקדוש ברוך הוא, זה רק בגלל כוח ניצוץ משה שיש בו, כי אחר בן אדם לא יכול, אנחנו בני אדם, לא יכולים להידבק בבורא סתם, רק בכוח ניצוץ משה יש לנו את האפשרות לחבר אותנו לקדוש ברוך הוא. ולכן, אדם שמסתכל על מעשיו ובודק אותם מתוך תובנה פנימית שיש לו פרה אדומה שצריכה לקנח תועד בינה, והוא צריך לבדוק את עצמו שם אחד ושלום, אצלו יש ריבוי דינים שהוא הולך ומרבה והוא חי בדמיון שהוא בסדר. אז שילך את בחינת משה רבנו שבו, וידוק. ידוק את עצמו. עד כמה באמת הוא בסדר. ומה צריך את הכיף? עכשיו, יהיה דבר אחר בזה נסיים. אנחנו יודעים שנידה, דם נידות הוא דם טמא. מצד שני, אנחנו מוצאים בפרה אדומה דבר נורא מעניין. זה מי נידה, חטאתי. דם נידה, מי נידה, מתארים. איך אומרת אביגיל לדוד המלך? ודוד המלך הולך להרוג את נבל, הולך בלילה, עם כל החבר'ה. אביגיל בא לקראתו, זה הגמרא מדברת על נדיעות שהיו בישראל, אני מביא את הסיפור הזה. ואומרת לה, אישה חכמה, היא באה דוד ומראה לו שאלה. דוד המלך, סליחה, אדוני הרב, יש לי שאלה. היא מראה לו דם נידה. אומרת לו, אני מותרת או אסורה? אומרת, תביא לי, ממתי בודקים דם כזה בלילה? רק ביום. ממתי דמים דיני נפשות בלילה? תחליט. אם אתה דם דיני נפשות בלילה, גם זה בלילה.
לא, אבל הוא מלך, מותר לו.
בסדר, הוא אומר לה שם, זה לא אומר, אני אומר, כן, אבל אני נכנס פה עכשיו, לא נמשך הסוגיה, הגמרא באמת מעלה את מה שאתה אומר. אבל, אנחנו רואים פה ממאמר, מכאן אחד דם נידה הוא מתנה, דמי נידה מתאר. המושג נידה, הוא נידוי, הוא הרחקה. איך פרה אדומה מקרבת? לכאורה, מי נידה. אלא, שאנחנו יודעים שיש לאדם, כשהוא הולך לעבור עבירה, יש לו בערה פנימית, תבערה פנימית, אש פנימית, לעבור עבירה. עכשיו אני רוצה לגלות לכם משהו. הגמרא אומרת שאם משכחה היצר הזה, מה אתה עושה לו? מושך אותו לבית המדרש. אם ברזל הוא, סליחה, איך כתוב שם? כן, אם אבן הוא נמרח ואם כן, דבר זה מפוצץ. איך? כי כל דבריי נמרו משם כאש. אבל עכשיו יש לי אש אחרת. אני בוער לי עבירה. ואיך אני אומר שמה? והוא מים, ואז הוא נמרח. התורה היא גם מים. כלומר, יש בשתי בחינות. היא יכולה להיות אש, ותשרוף את היתר, אבל אם בך בוערת אש לעבירה, אז היא גם מים, יכולה לחבות את האש הזאת. זה שני הדברים שפרה אדומה. מצד אחד, נידה זה תמי. מצד שני, איך היא נקראת פרה אדומה? מי נידה. בכוח הזה של אש, התבערה לעבור עבירה, נחבים במים. במי התורה. ויש בה גם זה וגם זה. ועל דלת שמחבים במים את אש התבערה, מבעירים את האש של הקדושה. כאשר השבת אנחנו נעמוד בבית הכנסת ונקרא את עניין מחצית השקל, כי נישא את ראש בין הישראל. יהודי צריך להרים את הראש ולדעת שגם אם יש בו עניין של פרה אדומה ויש בו דינים קשים ויש בו כל מיני איסורים וכל מיני דברים שהוא עובר, שיזכור שגם אם יש פרה אדומה יש בה מי נידה, יש בה את המים שיכולים לחבות את אש התבערה לעוונות. ולכן אנחנו קוראים את הפרשה הזו לפני ראש חודש ניסן. כי ניסן יש בו שני דברים. נס, שמזכיר את נס יציאת מצרים. ודבר הנוסף, תשימו לב, יש בו 170. נכון? נון, כותבים ניסן עם יוד או בלי יוד. ב-170, מה הכוונה? פשוטה. אנחנו יודעים שהשפע יורד לכל העולמות, והספירות מתחפלות כפול עצמם. 10 כפול 10 כפול 10. אז הפעם הראשונה של הכפולה הראשונה, מה היא? 100. כל העולמות. ואחר כך זה 1,000. ואלפי אלפים בריבי רבבות. ומה זה העין? מה זה העין הזה, רבותיי? מה השבעים רומז לנו?
פנים של תורה.
70 פנים לתורה, אבל סנהדרין. רוח הקודש. ומי שכותב בלי זה, זה 160. נכון? קודם כל זה קו אוטובוס. לוקח אותנו הביתה. אבל, מה זה 160? מה זה 160, רבותיי? על אותו רעיון. המאה הוא כולל הכל. אבל מה אמרנו שהוו מה הוא? מוריד השפע. מוריד השפע לכל העולמות זה 60. זה הפרשה שלנו. לעורר בנו את ההתעוררות כדי שנוכל לקבל את חודש ניסן בקדושה ובתהורה, שנוכל, אם נרצה השם, בלוואי ונזכה, לעלות חובותינו בבית מקדשנו השנה הזו, בבית המקדש במהרה ייבנה. שבת שלום.